הולה, גרציה פור ספר קונוס.
שלום ותודה שאתם איתנו בתוכנית שלכם העולם. היום נשוחח עם דוקטור מיכאל לייטמן על נושא מעניין, והוא סיכום שנת 2021. דוקטור לייטמן, ברוך הבא.
El año pasado usted se
refirió al 2021. אתה התייחסת לשנת 2021 כאל שנת המעבר, ואכן אנו רואים שהשנה נסגרת עם ההשלכות של הפנדמיה שהחלה בסוף שנת 2019. במקביל בולטים לעין שינויי האקלים, סכסוכים אלימים במקומות שונים בעולם, ואי ודאות כלכלית עולמית. כיצד היית אתה מתאר, מאבחן, מגדיר את שנת 2021? לא שומעים.
כל המציאות שהיא הייתה, היא עוברת. הזמן הטוב שהיה לנו, בוא נגיד, משנות ה-50, 60 ועד 2010, הם עברו. אנחנו נמצאים בצניחה חופשית, כל העולם וכל מדינה, כל ממשלה וכל האדם. והשנה הזאת שאנחנו עומדים לקבל אותה, 2022, היא תהיה שנה ראשונה אולי שאנחנו נתחיל להתייחס אליה ברצינות ולהבין שכך זה יהיה קדימה, ככה שנים, כמה שנים. אין ולא יהיה חזרה לחיים יותר טובים. אנחנו עברנו את התקופה הזאת. ולצערי זה מה שאני יכול להגיד.
איזה שיעור או לקח קיבלנו מהשנה הזאת, ב-2021?
הייתי אומר שאנחנו צריכים ללמוד מהשנה הזאת עד כמה שאנחנו, למרות שיש פנדמיה, שישנה נסיגה בכל מה שאנחנו רצינו לעשות, שאנחנו לא הצלחנו בשום תוכניות באף מדינה, ושאנשים רואים בכל העולם שהעתיד הוא לא נראה טוב יותר מהווה, אנחנו צריכים בכל זאת לעשות חשבון למה זה קורה ומה אנחנו צריכים לשנות ואיך אנחנו בהחלט נתחיל להתייחס ברצינות למה שקורה לנו ולא להמשיך כמו שהיה קודם. אנחנו צריכים להפסיק להתקוטט בין המדינות. אנחנו צריכים כמו ילדים קטנים בחצר, אנחנו צריכים להתייחס יפה ונכון לכדור הארץ שלנו הקטן, שבקושי מחזיק את עצמו, וכל הזמן אנחנו רואים עד כמה שאנחנו מפרקים אותו ומרוקנים אותו. צריכים לראות איך, מה אנחנו עושים במשפחות, בחברה האנושית, בין בני אדם, בכל מדינה ובכלל בין המדינות. אנחנו צריכים להתבגר, ואני לא רואה נכונות לזה לאנשים, לעולם כולו, לממשלות, לאום, לכלום. אני רואה שהאגו, הרצון לדקור את השני, להזיז את השני, הוא שבכל זאת מנצח ביחסים בינינו, גם במשפחות, גם בין המדינות. ולצערי, מזה אני רואה שהעתיד הקרוב לפחות, הוא לא נראה לי טוב. אני חושב בשנת 2022 היחסים עוד יותר ירדו, המרחקים בין המדינות והעמים הם יגדלו, העמים ומדינות נעשו יותר עוינות ועוינים זה אל זה. זה מה שאני רואה. צר לי כך להגיד, אבל זה מה שאני רואה. ועוד יותר גרוע שלא לומדים מזה שום דבר.
דיברנו על מה לא למדנו, אבל אולי בכל זאת יש משהו שכן למדנו. מה אתה חושב שכן למדנו מהשיעור שהשאיר לנו 2021?
אני לא רואה סימנים טובים, מוסר, סקל, סיכום בוגר של השנה. לא באקולוגיה ולא ביחסים בינלאומיים ולא בנשק בינלאומי ולא בעבודת האום ובכלום. אני לא רואה. אני לא רואה, ואני לא אדם שרוצה לראות רע. אני רוצה לראות טוב, אולי באופק, אבל אני לא רואה. לצערי, אני מאוד פסימי.
לפי נתונים רשמיים עדכניים, 5 מיליון בני אדם ברחבי העולם מתו מקוביד, ועוד 250 מיליון איש נדבקו בנגיף. דוח חיפושים פופולריים של גוגל לשנת 2021 ברשת מציג שאם בשנת 2020 ניסינו לשרוד ולהבין את הפנדמיה, הרי שהתוצאות לשנה זו, 2021, משקפות אנושות שמחפשת לבנות מחדש את חייה ברמה הפיזית, הרגשית והחברתית. מה דעתך על הנתונים האלה?
אני לא רואה שזה כל כך מדאיג לאנושות. אני לא רואה נכונות לשינוי ביחסים בין בני אדם, ביחסים בין המדינות, לא בין האנשים הפשוטים, אזרחים, ולא ביחסים בין ראשי הממשלות, שהם רוצים לשנות משהו. אני לא רואה. בוכים או בוכים, אין כסף, אין כסף. יש בעיות ברעב באיזה מקומות, בסדר. יש מחלות ופנדמיה שמתפשטת, גם כן אני לא רואה נכונות פנימית בתוך בני אדם ובתוך המארגנים, ממשלות, שליטים, שהם אומרים די, אנחנו חייבים כאן ביחד, כי זה אין גבולות לדברים האלה. גם פנדמיה היא ללא גבול וגם הכלכלה היא ללא גבול, ואף אחד לא חושב, אין נכונות לשבת ולהתחיל לסדר את הדברים. אלה שמתאספים, מתאספים כדי לשחק זה עם זה. ולכן אני לצערי לא אופטימי.
על פי אותו הדוח שהזכרנו, בשנת 2021, השאלה מדוע אני מרגיש עצוב שברה את ציי כל הזמנים ואף גברה 10% על ציי השנה הקודמת. נושאים כמו חרדות, מתח, סטרס, עצב, אבל, והטיפולים הקיימים להתגברות על מצבים אלה שברו השנה את כל ציי החיפושים בגוגל. ההתרשמויות שלך בנוגע לנתונים האלה, בנוגע למה שהזכרנו?
אני מזדהה עם כל הרגשות האלה של האנשים שכך מרגישים. אבל אני לא רואה תוצאות מזה. אני לא רואה שאנשים האלה מחייבים את הממשלות והעמים בשינוי. אז יש איזשהו אחוז, 10, אולי 20 אחוז מסך הכל האוכלוסיית הכדור הארץ, שהם סובלים, מרגישים שסובלים, שלא יכולים כך להמשיך, יש בעיות, זה ברור. לא יכול להיות שאנחנו כולנו עיוורים, אטומים, אבל אני לא רואה שזה מתגבר למצבים שאנשים האלה יוצאים לרחובות או בכל מיני דרכים אחרות יכולים להשפיע לממשלות וכן הלאה.
¿Por qué pasa esto?
מדוע זה קורה? נראה כאילו שזה לא רציונלי, אנשים סובלים, מצד שני אין שינוי, כמו שאתה אומר. איך אפשר להבין את הפרדוקס הזה?
אנחנו כנראה צריכים להגיע לאיזשהו גבול שרואים את הסבל בכל מקום, מרגישים את הסבל על כל אחד, ולא יודעים איך לפרוץ מהמצב הזה למצב יותר טוב. אנחנו לא יודעים. והאמת שהפתרון הוא בחיבור בינינו. שאנשים התחילו מעל כל הצרות ובעיות להתחבר בינינו. ואז יוכלו בכוח הטוב שהם מייצרים ביניהם. אז הם יראו עד כמה שהכוח הטוב הזה הוא מנצח. גם פנדמיה וגם כל הבעיות וגם אינפלציה, הכל.
למה לא מתאפשר לנו לראות את זה? כמו משהו ככה בולט לעין, ברור.
אני רואה את זה בעין, אני רואה את זה, זה מאוד ברור. אני רואה שזו תוצאה שאין בינינו קשר, בצורה פשוטה. אין בינינו קשר טוב, ידידותי, של חברים, שאנשים שחיים על פני כדור הארץ הקטן, שכולם תלויים זה בזה, אנחנו בכל זאת לא רוצים להכיר בזה. ולא אכפת לנו לעשות כל דבר רע שאחד לשני. כמו שהאגו שלנו דוחף אותנו ומחייף.
אתה רואה את זה בצורה ברורה כמקובל, שרואה הכל מזווית של סופריור. מזווית גבוהה יותר, עליונה, אבל האזרח הרגיל לא רואה את זה ככה, אז מה יעזור לנו, ידחוף אותנו לשינוי הראייה, כדי לראות נכון את הפתרון?
מה יעזור לנו? אם לא העבודה שלנו, בחיבור בינינו, להתגבר על כל הבעיות יחד, להתגבר על כל הבעיות, אז רק עוד יותר צרות וצרות יבואו, עד שהם יחייבו אותנו, בכל זאת, לצאת מעצמנו, מהאגו שלנו, ולהתחבר למעלה מהאגו.
המחקר הזה שהזכרתי קודם של גוגל מסתיים באמירה כי בהיבט החיובי אנשים גילו השנה עניין רב יותר בעזרה לזולת, ובמקביל לחיפושים הנוגעים לבריאות הנפש חזרו על עצמם פעמים רבות בחיפושים ביטויים כגון כיצד אני יכול לעזור לחבר. האם נתון זה ספציפית יכול לתת לנו תקווה שהפכנו לאנושות אמפתית יותר? אתה אומר שלא היה שינוי ריאלי, אבל אולי בכל זאת טיפה יותר אמפתיים?
יכול להיות שיש לנו איזושהי תוספת באמפתיה, אבל עדיין רחוקה מאוד מהביטוי במעשה, בשינוי היחסים בינינו. שאנחנו באמת פועלים כך שלא, אני לא סוגר את עצמי בדירה, אני לא מבודד את עצמי מכולם, אלא שאני מבין שהטוב שלי תלוי בטוב לאחרים.
זאת אומרת, אולי הבעיה היא שאנחנו מגיעים כבר להבנה בצורה איטית מדי לעומת כל המכות שאנחנו מקבלים שהם כרגע באים כרגע.
זה ודאי שבסופו של דבר אנחנו נלמד, אבל מתי זה יהיה? איזה מכות נצטרך עוד לסבול? זה כמו ילדים עקשנים, רעים לפי האופי, ולא רוצים לשמוע שום דבר, אבל ודאי שבסופו של דבר, על ידי המכות ועל ידי כל מיני הגבלות, הם יבינו שאין ברירה, שהם חייבים להיכנע. שהטבע, החוק העליון, הוא נמצא לפנינו, מעלינו, ואנחנו חייבים לשמור אותו ולהשתדל להתחבר בינינו. בזה אנחנו נצליח בהכל.
בדיוק, קשה מאוד לסכם שנה קוד חוסה, אבל ללא ספק, אחד ההיבטים בעלי ההשלכות העולמיות הגדולות ביותר, היה שינויי האקלים. היה עכשיו חווינו את הטורנדו ההרסני ביותר בהיסטוריה של קנטקי, ארצות הברית, עשרות קורבנות. וגם טמפרטורות קיצון בעלות השפעות הרסניות בארצות הברית, קנדה, אירופה ולמעשה בעולם כולו ועם תוצאות הרסניות. נושא שינוי האקלים הוא לא חדש, אבל לדעתך מה הייתה נקודת המפנה השנה דווקא?
אני לא מבין כל כך מה זה נקודת המפנה כאן. אני חושב שעולם כמנהגו הולך ואנושות גם כן מתנהגת, ואני לא רואה בזה שינויים דרסטיים כאלו שהיה כאן איזה התנהגות אחרת. באמת העולם כמנהגו נוהג.
La pregunta es del lado de la naturaleza.
השאלה היא מכיוון הטבע, נקודת המפנה של הטבע, לא של האנשים. מה נקודת המפנה שנראה שהטבע היום התפרץ ויצא משליטה בהשוואה לשנים אחרות שכן היו בעיות, אבל לא בצורה כזאת אינטנסיבית ובתדירות כמו שראינו השנה.
נכון.
מה קרה דווקא השנה שזה קרה?
זה מפני שאנחנו לא מגיבים. זה מפני שאנחנו לא מגיבים, לא מגיבים נכון. אז ודאי שזה כמו עם הילד רע, הילד לא טוב, שמתנהג לא טוב במשפחה, אז לוחצים עליו יותר ויותר. ובכל מיני מקומות, גם במשפחה, גם בבית ספר, גם בכל מיני עוד מקומות. וזה מה שהטבע עושה איתנו, כי אנחנו כמו ילדים האלה אגואיסטים, לא רוצים לשנות את עצמנו. אנחנו לא נמצאים בהתקשרות הנכונה בינינו, ומתוך זה גם כן בהתקשרות הנכונה עם כל הטבע. הדומם צומח חי נמצאים באיזון הפנימי ביניהם. משפיעים, יש ביניהם קשרים הדדיים. מה שאם כן בני אדם, הם לא מסוגלים לזה. הם מסוגלים להתנהג לא לפי חוקי הטבע, אלא לפי החוק האגואיסטי בלבד, בלי להתחשב בשני. אין דבר כזה ביחס בין דומם, צומח וחי. הרמות האלו הם תלויים זה בזה, ולכן בטבע הכללי יש חוק ששומר על כולם, על כל הבלנס הזה יחד. כן? מה שאם כן, האנושות היא יוצאת מכל האיזון הזה שיש בין דומם, צומח וחי, ומאפרת ביחס שלה לדומם, צומח וחי, הבלנס שיש ביניהם, ואז יוצא לנו שאנחנו מזיקים לכל הטבע וגם מזיקים לחברה האנושית, וצריכים כאן מערכת חינוך מאוד מאוד גדולה, חזקה, נוקשה, שהיא תעביר לכל אחד ולכולם יחד, תחת חוקים שאין ברירה, אנחנו חייבים כך להתנהג, וקודם בכוח, ואחר כך באונס, ואחר כך ברצון, שאנחנו נקיים צורות היחסים הטובים בינינו.
העלייה המשמעותית והמורגשת בטמפרטורות משפיעה על התוצרת החקלאית ועל הספקת המזון. בקצה האחד עליית מחירים, ובקצה השני חוסר בכוח קנייה במדינות רבות, מה שעלול להוביל למצבי רעב בעולם. מה המשמעות של המכות האלה, הבצורות, הרעב, שינויי האקלים? זה כמו שנה אפוקליפטית נראה.
זה הכל תוצאה מחוסר איזון בין כל חלקי הטבע שאנחנו גורמים. אנחנו נמצאים בטופ של הדומם צומח חי, בדרגת המדבר. ואנחנו ביחס לטבע, כשכך מתנהגים, היחס שלנו האגואיסטי, בלי להתחשב עם כל הטבע, כך הוא גם כן יורד ומשתנה מאיתנו ומשפיע על כל הצורות היותר נמוכות, בדומם צומח וחי. וזה שאנחנו רואים, ובמיוחד עכשיו אנחנו רואים את זה בדרגת דומם, שזה שייך לאקלים, למים, לאוקיינוסים, לרוחות, לכל הדברים האלה, אנחנו עוד נראה מזה באמת צרות גדולות.
ובנוגע לפוליטיקה העולמית, נראה בבירור שהשנה ארצות הברית הלכה ואיבדה בהדרגה את מקומה המרכזי בעולם, ונראה שסין הפכה להיות למעצמת העל של העולם. כיצד אתה רואה את השינוי הגיאופוליטי הזה, וכיצד הוא משפיע על העולם?
אני חושב שבאמת סין נראה שכאילו שהיא תופסת מקום במקום ארצות הברית, אבל בשנה הקרובה אני בטוח שאנחנו נראה שגם הסין מאבדת את המקום שלה, ושהיא גם כן יורדת, ובקיצור כולם נמצאים במצב, איך להגיד, נו, אין אף אחד שהוא חזק ושהוא שולט ושהוא דוגמה לאחרים. אין, אמריקה יורדת, זה ברור לנו, וסין גם כן. השנה הבאה אנחנו נראה אותה שהיא יורדת מכל ההצלחה הזאת שהיא רכשה בשנים שעברו.
מי או מה יחליף את הלידריות שלהם, את ההנהגה?
ההנהגה צריכה להיות לא אצל מישהו אחד, אלא בכל המדינות יחד, בכמה שהן יכולות להתקרב זה לזה, להתאחד, ואז חיבור בין המדינות, זאת תהיה הנהגת העולם. רק מה שיוצא מתחת הסולידריות, חיבור בין כולם, למען, פשוט שאנחנו נחיה על פני כדור הארץ הזה הקטן המסכן.
Efectivamente vemos que también Europa.
ובאמת אנחנו רואים שאירופה נראית יותר ויותר מפוצלת ופחות ופחות בעמדת השפעה. אז השאלה מה קורה עם אמריקה הלטינית בתוך כל השינויים האלה שעוברים על העולם?
אמריקה הלטינית מצד אחד היא תפרח, לא, אי אפשר להגיד לפרוח, אבל שהיא תתקדם בצורה כלכלית, תעשייתית, מסחר יותר ויותר, אבל מצד החיבור, אמנם שיש להם יותר אפשרויות להתחבר לכל היבשת הזאת, אני לא חושב שהם כבר מוכנים להתחבר ביניהם למעלה מהגבולות, ולכן אמריקה לטינית בינתיים היא נשארת רק בהתפתחות כלכלית ולא חברתית, ולכן היא תגיע למצבי משבר אולי בשנה, שנתיים או כמה אחרי מה שמגיע צפון אמריקה ואירופה וסין.
למה?
היא עדיין לא מפותחת מספיק, האנשים שבה הם יותר סובלניים, ולכן צריכים לבוא עוד הרבה מצבים פנימיים, חיצוניים, שככה זה, שככה זה אנחנו נראה, שגם דרום אמריקה מתחילה לחשוב על מה שקורה בעולם ומה שקורה בהם, ושהם צריכים להישנות ולהשתנות. היא צריכה גם כן לעבור כל אותם הבעיות הסוציאליות, מדיניות, מה שהיא עברה כבר אירופה וארצות הברית, ביחס לחיבור, לראות רע במה שקורה עכשיו, ולראות טוב רק, אך ורק, דרך ההתחברות הנכונה בין המדינות, בין העמים. עדיין אין בהם זה כהכרת הרע, ולכן אני לא חושב שכבר מוכנות לזה מדינות דרום אמריקה. עדיין הן צריכות לקום מתרדמה.
מסתיים לנו הזמן, אבל עוד נושא שבולט ב-2021 זה פגיעות סייבר בארגונים ממשלתיים, אזרחיים, חברות מסחריות. מדוע נראה שהחברה יותר חשופה בתקופה הזאת?
אנחנו בנינו את המערכות האלו. אנחנו בנינו את המערכות האלה, בני אדם. אז ודאי שאם זה נבנה ללא קשר יפה וטוב, שאנחנו בזה מחזקים רק יחסים אגואיסטיים בינינו, אז ודאי שבסופו של דבר זה הכל ייפול לרעתנו, שאנחנו נפסיד בזה הרבה, ומצד השני לטובתנו, שאנחנו נבין בסופו של דבר איך אנחנו צריכים להקים מערכות טובות שהם יהיו ממש לטובתנו.
רסומיינדו אנטונסס, כמו דפינטיה.
ולסיום, אם ככה, מה הכי השפיע עליך בשנת 2021? איך היית מסכם את השנה הזאת, אם ככה?
זה שנה שהתגלו ליקויים גדולים בחברה האנושית, ואנחנו צריכים לראות בזה יסוד, איך אנחנו משתדלים לקום ולקים את עצמנו בצורה הנכונה, שחיים על פני כדור הארץ הם יהיו בחיבור, בעזרה הדדית, בבריאות כללית, וכך נתקדם. בהצלחה לכולנו ב-2022.
המון תודה, דוקטור לייטמן, על כל הלימודים והשיעורים שלימדת אותנו בכל השנה הזאת. אנחנו מעריכים את זה מאוד.
שנה טובה.